אנחנו במיטב זיכרוני, עבר הרבה זמן מאז, אנחנו באמצע, התחלנו משהו, את מם, התחלנו או שהיינו רק בלמטת וסמך דלת? אני, התחלנו את מם. אז אני, נעבור עכשיו את מם, כאילו לא ראינו כלום, מחדש את מם ונרחיב בו קצת, ואז בעזרת השם נתקדם הלאה. אמרתי לכם כבר שהקטע הזה בסעיף קטן מם, הוא קטע שיש בו פן כמעט מהפכני, הייתי אומר. צריכים להיות מודעים לרעיון המחודש שבזה. וטוב, נראה מה, איך מתקדמים משם. נראה קודם כל מה הוא אומר. עיקר התשובה הוא עד שיאיר השם עיניו שיהיו זדונות כזכויות. רצה לומר שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך. כמו שאמרו ז"ל, שלושה פסוקים וכולו, ואתה סיבותי תיבה מחרונית, ואשר הראותי, וכתם ידיעה ובחירם, שביאר האריזל בסוף ספר 400 שקל כסף, ששניהם אמת, כל אחד במקום בפני עצמו, במקום הבחירה שם אין מקום לידיעה, ובמקום הידיעה שם באמת אין מקום לבחירה, וכשמשיג לאור זה העצום, אז שבו כל זדונותיו בלתי יוצאים מעומק ידיעת השם יתברך, והוא ודעתו ורצונו הכל אחד. בוא, נמתין פה לפני ההמשך. נאמר קודם כל, כולנו מכירים את הגמרא בסוף יומה. הגמרא בסוף יומה אומרת גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו כשגגות, מימרה אחת. מימרה שנייה, וזה לומדים מן הפסוק, כי חשלת בעבונך, עבון זה
מזיד.
וכתוב, כשלת, כשלת משמע שוגג. אז, וזה שובה ישראל עד השם אלוקיך, עד ולא עד בכלל. כן? אבל שובו אליי ושובה אליכם, שאדם שב אל השם, זה תשובה מאהבה, בתשובה מאהבה זדונות נעשות לו כזכויות. בדרך כלל, בנוהג שבעולם, איך מסבירים את ההבדל בין זדונות נעשות לו שגגות וזדונות נעשות לו זכויות? איך בדרך כלל נוהגים? נעזור עכשיו את ההבנה המיוחדת שלו, מה שהוא מציע כאן. איך בדרך כלל מבינים את זדונות נעשות לו שגגות ונעשות לו זכויות? כן, איך בדרך כלל? למה ביראה זה שגגות ובאהבה זה זכויות.
שאין, זה
נמחק
לגמרי, או
נחשב ככה, פחות טוב. כן, אבל מבחינה לוגית, זה הסבר בדרך כלל. שוב, אני אומר, יש, אפשר למצוא בספרות כל כך הרבה הסברים, אפשר להציע הסברים. אני אומר מה שנראה לי הכי סביר וקרוב, ככה שבדרך כלל מסתכלים על זה. בדרך כלל המבט הוא של זדונות נעשות לו שגגות, דהיינו, בהתאם לרמת הידיעה, שהוא הגיע אליה בעקבות תהליך התשובה שהוא עבר, כן? אז ביחס לידיעה שיש לו היום, אתמול כשהוא עבר את העבירה, הוא בעצם היה שוגג, כי לא היו לו הידיעות שיש לו היום. אילו היו לו הידיעות שיש לו היום, אז הוא, באשר הוא פה היום, כן? במבט רטרוספקטיבי על שעת העבירה, הוא יכול להיות שהוא היה נזהר יותר, כן? לכן בעצם ביחס למה שהוא יודע היום, אז אתמול לא היו לו הידיעות האלה, ולכן הוא בעצם שוגג. כן? זדונות נעשות לו שגגות. זאת ההבנה. מה זה זדונות נעשות לו זכויות? כן? כשאדם שב אל השם מאהבה, כן? אזי המשמעות של זה היא לא רק שהוא, כשהוא שם מראה, אז הוא לא משנה פאזה. כן? רק פחד מהעונש. אז הוא אומר, אילו הייתי יודע היום מה שעשיתי, אז יכולתי להיות שהייתי נזהר יותר אתמול. זה שוגג. כשהוא שב מאהבה, אז הוא מחפש דבקות. כשהוא מחפש דבקות, באותו רגע המבט שלו הוא מבט שמשתנה. הוא אומר בעצם, אני מעטתי, אני קשלתי, אני אפילו זדתי, פשעתי, כן? אבל עכשיו אני נמצא במקום אחר. כשאדם לוקח את עצמו אל המקום החדש, הוא משתמש בכל אותם תהליכים שהוא עבר, כן? כנדבחים לבנות את המציאות החדשה, את היחסים החדשים. כן? זאת אומרת שגם העבירה משמשת לו כרגע קרש קפיצה, כן? אלא קשר החדש שהוא מבקש לכונן וליצור. ולכן הזדונות בעצם זכויות כעבירה עצמה, כן? כשאדם שב מהווה, אותו מעשה עבירה בעצם משמש לו כקרש קפיצה אל הזכות, ממילא זה עצמו משמש כאיזושהי זכות. מובן? בכל מה שלא יהיה, ההסברים בדרך כלל הם שבין אם אני אומר לעשות לו שגגות, בין אם אני אומר לעשות לו עבירות, כן? מעשה עבירה הוא מעשה עבירה. הוא לא טוב, הוא עשייה נגד רצון השם. רק לפעמים יש יוצר מצב שבו אותה עשייה נגד רצון השם, כן? אז יכולה להפוך לשגגה, וזה יחסית מובן, כמו שהסברנו קודם, כן? אבל יכולה להפוך לזכות, דהיינו, ואם עבירה כזאת משמשת לך קרש קפיצה עכשיו כדי להגיע להפיל לרמות כאלה, ועל מה הפלטפורמה שעליה עלית לרמות האלה, היא אותה פלטפורמה של עבירה, אז יכול להיות שהעבירה כשלעצמה היא לא בסדר, אבל כיוון שמשמשת פלטפורמה לדבר הבא, אז מעין סוג של גדולה עבירה לשמה, שהיא בעצם מקדמת אותך, אז יוצא שבעצם שאותו מעשה עבירה הוא הופך להיות זכות, כי הוא מקדם אותך לקראת המהלכים הבאים. מובן? זה ההבנות הרגילות, מה שנקרא הלא חסידיות, נקרא להם, אפשר להגיד, אפילו הליטאיות, עד כמה שאפשר להשתמש בביטוי כזה. כן? הבנות, הרי עוד לפני שנולדה חסידות ונוסדה חסידות ונוסדו כל מיני תפיסות מודרניות ופוסט מודרניות, כי פה התפיסה פה שמוצגת כאן ברב צדוק היא תפיסה מאוד מאוד פוסט מודרנית במובן מסוים, תכף עוד מעט ניכנס אליה, כן? אבל מה שאני נתתי כרגע זה הסברים שיכולנו לחיות איתם גם לפני 700 ו-800 שנה ו-1000 שנים וגם לפני 200 שנה וגם היום, כן.
גם הסברים שהרמב"ם נתן הם לכאורה יש עם הסבר לעומק, לא בטוח שככה הרמב"ם היה מפרש את זה.
אז בוא תציע לי איך אתה חושב שהרמב"ם היה מפרש את זה.
הוא יגיד, הוא אמר את הקירה פשוטה שהקדוש ברוך הוא סולח לך קצת, שהוא סולח, אם אתה חוזר מאהבה הוא סולח לך ומחשיב אותם כשגגות, אם אתה חוזר מאהבה הוא יגיד אני מחשיב לך את הכל כאילו זה זכוי.
פה אני אגיד לך לקטה מידת הדין. זכויות, זדונות נעשות שגגות, אני מוכן לקבל את מה שאתה אומר. בזדונות נעשות זכויות, כן? אני מתקשה. כי יבוא מאן דהוא, הנה אני בא, ואני אומר, תשמע, אני לא חטאתי בכלל. אז מגיע לי איקס. עשיתי איקס מצוות, מגיע לי איקס. בא אדון אוריה, הוא חטא, עשה קצת כמה עבירות במזיד, זכה ושב בתשובה מאהבה, ופתאום הוא ברשימת הזכויות אנחנו עשינו אותם מצוות עשה, עשינו שנינו אותו דבר, רק הוא עשה עוד כמה עבירות במזיד, בינתיים הוא שב בתשובה מאהבה, פתאום אצלו בחשבון שלו הוא מקבל איזה בונוס, תוספות. מה פתאום? זה הוגן? אני בכלל לא עשיתי את העבירות שצריכים להפוך אותם למשהו, הוא עשה עבירות, צריכים להפוך אותם לזכויות, כן? ואז הוא מקבל יותר בונוס ממני. זה לא הוגן. לדעתי, שוב, אני לא יודע, אתה שואל אותי מה, איך הרמב״ם היה מפרש? אני לא יודע. אבל אני נוטה להניח שהרמב״ם גם כן היה נוטה לפרש פחות או יותר בכיוון הזה. שכיוון שאצל האדם הזה, אותם מעשים, הביא אותו כרגע אולי מאותה תחתית שאול שהוא היה בה, הוא החליט לעלות, ואז בעצם המסלול שלו הוא של עלייה ומאמץ גדול מן הנקודה הזאת, אז הוא משמש באותה פלטפורמה כל כך נוראה שהוא הגיע אליה כקרש קפיצה לדבר הבא, כן? אז בעצם אותן עבירות שימשו לו, בעצם עוזרות לו לבנות את העולם החדש שלו. אם עוזרות לבנות את העולם החדש, ממילא אותה עבירה בעצם מקבלת איזה פן של זכות. אתה מבין? זה אני יכול להבין, לדעתי, צריך לומר משהו כזה, להגיד מה שאתה אמרת קודם, כן, בתחילת הדרך שלנו היום, כששאלתי, אמרת, אם הוא עושה ככה, מגיע לו קצת, מה, יעשה גם איזה מין צ'ופר כזה או אחר, לעניות דעתי זה לא מספק. צריך להבין למה זה הופך להיות ממש זכות, כן, להבין מה נקודת הזכות שבזה, כן? ואני חושב שזה, זה פחות או יותר ההבנה הרגילה. מה שהוא בא כאן ואומר לנו, בצדוק, מחדש לנו כאן את הדבר הזה, את התובנה הזאת, היא תובנה מעניינת. רב נחמן גם כן עושה סוג של משתמש בביטויים דומים בהקשרים שונים, גם כן לרעיון הזה, רעיון דומה לזה מאוד. ויש לו יסודות כבר בראשונים, אבל כמובן בניסוח הזה, זה ניסוח מאוד מאוד בוטה של רב צדוק, שעורר עליו הרבה שערות. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים התקוממו נגד מה שהוא אומר כאן. ולכאורה זה גם מובן. מה שהוא אומר כאן, בעצם, שכשאדם שב בתשובה, עומק ההבנה שלא צריך להגיע לזה, שבעצם לא חטאתי. עשיתי רצון השם. התפיסה הזאת, שבעצם מתעלמת מהחטא, זה הזדונות לעשות לו זכויות. בעצם לא היה כאן זדון, לא היה כאן חטא בכלל. זה מראש. עשיתי רצון השם. ואם אדם עושה תשובה ולא מגיע לתודעה הזאת, אם תרצו, אם אני כמעט, אני לא יודע איך הוא יסביר את הפסוקים של דוד המלך בתהילים, כן? בחטאתי נגדי תמיד, כן? אז אני לא יודע איך הוא יסתדר עם זה. כי הוא אומר, כל עוד אדם מודע לכך שהוא חטא, כן? אז בעצם לא הגיע לשיאה של התשובה. שיאה של התשובה היא שאדם יבין שלא היה כאן חטא, אלא עשיית רצון השם. ואולי הוא יסביר, חטאתי נגדי תמיד, הכוונה היא, מה שאני חשבתי לחטא הוא כרגע נגדי תמיד, כי אני מבין שמה שחשבתי לחטא הוא בעצם איזה מין מצווה גדולה, כי עשיתי רצון השם. יש פה תפיסה מאוד מאוד בעייתית. עכשיו בואו נבין אותה קודם כל מבחינה לוגית, מה הוא בעצם נשתדל להבין אותה מבחינה לוגית, כי לא פשוט להבין אותה מבחינה לוגית. נשתדל לתת לה איזשהו פירוש, ובעקבות זה נחזור לדברים שהוא אומר כאן. תראו, הוא מדבר פה על המתח ידיעה ובחירה. יש הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בשני מישורים. יש המישור האנושי, נקרא לו, ויש המישור האלוקי. במישור האנושי, אני קורא להנהגה הזאת, נקרא לה כרגע, בלשונו שלו כרגע, הנהגת הבחירה. הנהגת הבחירה זה שלפני האדם ניצבת בחירה, יש, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זאת הנהגת בחירה. בהנהגה הזאת יש טוב, יש רע, יש חיים, יש מוות, יש שכר, יש עונש. זאת ההנהגה הזאת. ובהנהגה הזאת אדם יכול לחטוא, להיכשל, יכול לעשות מצוות. זאת הנהגה אחת. הנהגה שנייה היא הנהגת הידיעה. בהנהגת הידיעה זה אומר שהקדוש ברוך הוא יודע את כל אשר נעשה. במקום שהקדוש ברוך הוא יודע את כל אשר נעשה, אזי זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא יודע. אצל הקדוש ברוך הוא אין פער בין הידיעה לבין הביצוע, לבין המעשה. אני יכול לדעת משהו, כן? אבל יכול להיות שאני רוצה משהו והוא לא יתקיים. אצל הקדוש ברוך הוא ברגע שהוא יודע, זה גם אומר שזה מה שהוא רוצה שיקרה. כן? ואם הוא יודע שחלילה אתה תחלל שבת, אז הוא רוצה שאתה תחלל שבת. יוצא שאם אני חיללתי שבת, עשיתי רצונו יתברך. אתם מבינים את האבסורד? הנקודה הזאת של הסתירה או המתח בין הידיעה לבין הבחירה, שאצל הקדוש ברוך הוא, כיוון שהידיעה היא מכריחה, ממילא היא לא מאפשרת בחירה. ובכל זאת כולנו מאמינים שיש בחירה. בלשונו של המשנה באבות, הכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי, זה ידיעה. כן? והרשות נתונה, זה בחירה. איך שני המשפטים האלה חיים זה בצד זה, זה באמת בעיה גדולה. היו באמת הרבה גם תפיסות דתיות וגם תפיסות עולמיות, כאלה שאמרו שהעולם הוא דטרמיניסטי, דהיינו הכל צפוי. אין, אתה לא יכול לשנות, הכל, בעצם כל העולם בנוי מגזרת גורל. אין גזרת גורל. הגורל מוכתב, ומי שהיום מבטא את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית, כמובן, איפה רואים את זה בצורה הכי בולטת, אצל איזה קהילה שחיה בארץ, שחיה בצורה... מה? האסלאם, ויותר מן האסלאם, בצורה קיצונית עוד יותר מהאסלאם, זה הדרוזים. אצל הדרוזים, ברגע שיש להם אסון, תראו את זה, זה פשוט בולט מאוד. זה משמיים. הכל מוכתב, אין שום דבר, וכו', בתפיסה מאוד מאוד קיצונית של המושג הזה. אצל הדרוזים. האסלאם בכללותו נמצא שם, אבל בצורה קיצונית לגמרי, אצל הדרוזים זה פשוט מדהים לראות תופעות כאלה אצל זה. בשכול הדרוזי רואים את זה בצורה בולטת מאוד. זה משמיים. טוב. זאת תפיסה אחת. התפיסה שאומרת שבעצם הכל נתון לבחירה האנושית והכל נתון לשליטה האנושית, כמובן תפיסות דתיות אתה מוצא את זה ודאי באמונתנו בבחירה החופשית, אבל תפיסות שהן לא תפיסות דתיות כלעצמן, גם כל התפיסה הכללית, העקרונית, הקלאסית של העולם המערבי, היא תפיסה שבה נותנת כוח לאדם, ואדם הוא בעל זכות הבחירה, בעל היכולת לקבוע ולעצב וכו' וכו'. כן? והתפיסה הזאת שאומרת שהאמבוולנטיות הזאת, החיבור הזה בין הכל צפוי ורשות נתונה, זה... אז כשהיינו ילדים תמיד הסבירו לנו את המשל של כמו אבא שיודע שהבן שלו אוהב גלידה, ברור לו שאם הוא יראה שאם הבן שלו יראה גלידה הוא ודאי ייקח אותה, כן? אבל כמובן הוא לא מכריח את הבן שלו לקחת הגלידה, כי עדיין הבחירה החופשית היא של הבן, כן? זה דוגמה יפה ביחס לבן אב לבן בנו, זאת דוגמה מאוד לא רלוונטית ביחס שבין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, כי אינה דומה ידיעת הקדוש ברוך הוא את הדברים לידיעת האדם את הקדוש ברוך הוא. זה שאני יודע שאתה עושה כך, זה, אני ודאי אין לי שום יכולת להשפיע ולהכריח את ביצועה של הידיעה הזאת. כן? אצל הקדוש ברוך הוא, ידיעתו היא גם גזרתו, אם תרצו. כשהקדוש ברוך הוא יודע משהו, אז הוא גוזר שזה מה שיהיה. כן? והוא רוצה שזה יהיה, וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה גם מה שמתבצע. צדו כאן, כשהוא בא להתמודד עם זה, אז הוא אומר ששניהם אמת, כל אחד במקום בפני עצמו, במקום הבחירה, שם אין מקום לידיעה, במקום הידיעה, שם באמת אין מקום לבחירה. זאת אומרת, בעצם מדבר על עולם שמתנהל בשני מפלסים. יש מפלס של בחירה, זה נקודת המבט האנושית, כן? ויש מפלס של ידיעה, זה נקודת המבט האלוקית. ובמידה מסוימת, אם תרצו, כמעט הייתי אומר שכשהוא בא לדבר על תהליך התשובה, זה שאדם יוצא מנקודת המבט האנושית ועולה לנקודת המבט האלוקית. בסדר? ובנקודת המבט האלוקית כמובן אין מושג של חטא, כי הכל זה ידיעה, והכל זה ידיעה, ומילא כל מה שנעשה זה רצון השם. ואולי אצלו זה בדיוק יהיה הבדל בין תשובה מהירה לתשובה מהבא. תשובה מהירה זה לא מוציא אותך לגמרי מהמקום שלך. אתה נשאר באותו מקום, אתה רק ירא, אז ירא. אז דונות, העבירה היא עדיין עבירה, כי אתה נשאר באותו מפלס של הבחירה, מקסימום אתה שוגג ביחס אליה. כשאתה שב מאהבה, בעצם אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה בעצם עולה למפלס שלו, במפלס שלו זה מפלס של ידיעה, במפלס של ידיעה אין חד. שם זה הכל זכות. זו בעצם בסיס התפיסה. שתי דרכי ההנהגה האלה של העולם, באות לידי ביטוי בעצם, אם אני אזכיר כאן, נדמה לי שהזכרתי פעם הקודמת את הרמח"ל בדעת תבונות, שהוא קורא לשתי דרכי ההנהגה אלה, מה שהוא קורא להם כאן פה ידיעה ובחירה, הוא קורא להם שם הנהגת המשפט וזאת הנהגת שכר ועונש, הנהגת הבחירה, וההנהגה השנייה הוא קורא לה הנהגת הייחוד. זאת ההנהגה שאמורה לגלות את ייחוד השם בעולם, זאת אומרת שבעצם בעולם קיים רק קודש בריך הוא ורק רצונו, וכל בנו, כל מה שמתגלגל בעולם זה גילוי מלכותו יתברך בעולם, זהו. אז כל העולם מתנהל לקראת התהליך הזה. בהנהגה הזאת, כל מה שקורה בעולם זה הכל רצונו, הכל ידיעתו, הכל רק דברים חיוביים. מושג של חיובי ושלילי, בין טוב לרע, טוב ורע קיים רק בעולם הבחירה. בעולם של הנהגת הייחוד הכל טוב. ואולי בזה אפשר להסביר את התפיסה של מה שיש לנו מן התנאים, כן, או נחומיש גמזו, גמזו לטובה, או רבי עקיבא, שגם כן אומר, כל מל דעביד רחמנה לטב אביד, כן? שבפנים האנושיות יכול להיות שיש צדדים לכאן ולכאן, אבל בסופו של דבר, כל מל דעביד, כשהקדוש ברוך הוא עושה דברים מתרחשים בעולם, בסופו של דבר הכל הולך לטוב. איך יכול להיות שבעיניים אנושיות אנחנו לא תמיד מצליחים לראות את זה, אבל בראייה אלוקית הכל מוביל אל השלמות ואל הטוב. כאמור, זו הנקודה שבעצם מודגשת כאן, כשתהליך התשובה לפי התפיסה הזאת בעצם אמור למשוך את האדם לעולם שמחוץ לו, מחוץ לעולם הבחירה, ואז מן המבט ההוא הוא מבין שהוא בעצם לא חטא, עשה את רצון השם. עכשיו התפיסה הזאת היא מאוד מאוד מסוכנת, יש בה גם יכולות של לחשוב, להגיד, נו, בוא נעשה עכשיו עוד איזה חילול שבת, חלילה, בוא נאכל עוד איזה חתיכת חזיר, חלילה, ונעשה עוד, ננאף, נעשה כל מיני דברים. אם אני אצליח לעשות את זה, כנראה זה מה שקודם בכל רוצה שאני אעשה. הטשטוש הזה הוא טשטוש מאוד מאוד מסוכן. נדמה לי שגם הוא אומר אותו רק כחלק מתהליך רטרוספקטיבי של מבט לאחור, ולא מתוך מבט כלפי העתיד. זאת אומרת, אני לא יכול להסתכל, אני יכול להסתכל בראייה של עולם הידיעה רק במבט לאחור, אף פעם לא במבט לפנים. במבט לפנים, כן, אני נמצא בעולם של בחירה, יש לי הבחירה, רק דברים שכבר נעשו, אז כבר אין לי בחירה על מה שכבר היה. אז המבט הזה יכול להיקלט. ואני מדגיש את הדבר הזה, ובגלל הסכנה הזאת אני אומר לכם, רבים רבים הסתייגו מן המשפטים האלה. לכן צריך הרבה זהירות כשמתבוננים במבט כזה על תהליך התשובה. עיקר התשובה הוא עד שיעיר השם עיניו שיהיו זדונות כזכויות. יעיר השם עיניו, דהיינו כשאדם הולך באור השם, כשאדם יוצא מראייה אנושית, כן, אל הראייה של יעיר השם עיניו, אל הראייה האלוקית, אל הראייה של מנקודת המבט של עולם הידיעה. צריך לומר שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך. כמו שאמרו זל, וכאן הוא מביא את הסוגיה בברכות שאני רוצה לצטט לכם אותה. סוגיה בברכות כתוב כך: ואמר רבי אלעזר, חנה הטיחה דברים כלפי מעלה. חנה באה בטענות כלפי קודש בריך הוא, שנאמר ותתפלל על השם. לא כתוב ותתפלל אל השם, אלא ותפלל על השם, כי יכול יש לה טענות על הקדוש ברוך הוא. ואמר רבי אלעזר, אליהו הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. ואתם הם עשו עבירות, אתה הסיבות את ליבם אחורנית, אתה בעצם עשית את המעשה הזה, לכן אתה לא יכול לקרוא לזה חטא, כי אתה אמרת להם לחתום. אמר רבי שמואל בר נחמן ברבי יצחק, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו, דכתיב באשר הראותי. כן, שם כתוב פירוש ואשר הראותי, רש"י מסביר, אני גרמתי להם שבראתי יצר רע. כן, זה בעצם סוג של מכאן מודעה רבה לאורייתא, כן, סוג של מודעה שהקדוש ברוך הוא בזה שהוא ברא לנו יצר רע, הוא בזה שמאפשר לנו לחטוא, ולכן אבל זה הכל לפי התפיסה הקלאסית, כן, לפי התפיסה של רב צדוק כאן שהוא מציג בפנינו, כן, הכוונה היא שגם הרע הוא חלק מהתוכנית האלוקית. מובן? זאת הנקודה. אמר רבי חמא ורבי חנינה, אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל. חד דכתיב ואשר הראותי, כי בכל אני בעצמי עושה את הרע. וחד דכתיב, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. שוב, זה ביטוי של אין בחירה. כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל, אני יכול לעשות אתכם מה שאני רוצה. כל מה שאתם עושים זה הכל, אתם כלי משחק בידו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו כולנו כלי משחק בעולם הידיעה, זה גם המבט הנכון. גם הרמח"ל לא העז להגיד מה של צדוק אומר כאן. אף על פי שגם הוא דיבר על שתי ההנהגות האלה, רמח"ל דיבר על מה שרמח"ל דיבר, אומר, בעיני בני אדם אין שום רלוונטיות, אין שום משמעות לעולם של ידיעה. עולם הידיעה, עולם של הנהגת איחוד, זה לא מבט נכון, לא מבט לגיטימי בעיני בני אדם. בעיני בני אדם, העיניים האנושיות מסוגלות להבין ולראות רק את הנהגת המשפט, לא את הנהגת האיחוד או את הנהגת הידיעה. זה מעבר לתחום האנושי, זה לא שייך לעולם האנושי. צדוק כאן מחדש חידוש. והחידוש שלו הוא שגם המבט האנושי, כן? בתהליך מסוים, ושוב אני מגביל אותו, ואני אומר לכם שאני כבר ראיתי גם אנשים שלא מגבילים אותו, ולדעתי הם מגיעים לדברים איומים. אני מגביל אותו ואני אומר שגם רב צדוק משהו מתיר לנו להסתכל, שיעיר השם עיניו, עוד פעם, שיעיר השם עיניו, שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה רצון השם יתברך, כן? כל זה רק במבט לאחור, רטרוספקטיבי. רק במבט כזה, של דברים שכבר קרו. מכאן ולהלן, במבט לעתיד, שם המבט היחיד האפשרי והלגיטימי הוא המבט של עולם הבחירה. הוא המבט של האנושות, שבה יש טוב ויש רע, ואתה צריך לבחור בטוב. אחרת אתה הורס כל סדר העולם, גם ככה כבר אתה מזעזע את אמות הסיפים. טוב, נסתפק בציטוט הזה מהסוגיה כאן. על כל פנים, מה של בצדו כאן, כשהוא מזכיר בדבריו את האוי, ואני עוצר כאן רק מה שמזכיר בדבריו את הסוגיה בברכות, לדעתי זה בשביל לומר שבעצם בחינת התוכנית האלוקית, כן, בחינת עולם הידיעה הזה, אתם כחומר ביד היוצר, ואשר הראותי, דהיינו מה שנראה בעצמכם בעיניכם רע, זה חלק מהתוכנית האלוקית. טוב, אנחנו נעצור כאן, וזאת שנמשיך בשבוע הבא.